זה אצלם חג. היום חג, ומחר זה ישרו חג. מה הבעיה? אני לא קלטתי מה הספק. הזכרת עיניי ישרו חג, אולי נסביר את זה מה זה ישרו חג. רבותינו אמרו, מה זה? לא זכיתי להבין מה אתה אומר? לא מבין מה אתה אומר, לא הבנתי. טוב, נמשיך הלאה. רבותינו אמרו, כל העושה איסור לחג, כאילו בני המזבח וכאילו הקורבנות. מה פירוש המילים האלה? מה זה איסור חג? מה זה בכלל מילה הזו איסרו חג? שבה הגמרא היא הפסוק, איסרו חג בבתים עד קנות המזבח. דהיינו, איסרו חג, איסור לחג אומר ראשי, קשר. איסור זה קשר. אתה קושר את החג עם ימי החול. לכן, היום הראשון שלאחר החג, אתה לא יכול לרדת מאח כזה גבוה, לרדת לתאום. זה לא הולך כך. אתה צריך לרדת לאט. היית במעלות כאלה ניסאות. התחלנו את כל מערכת החגים, מתחילת חודש אלול, בבקשות, תפילות, סליחות. באנו לראש השנה, יום, שמח ועצוב. לך תדע למי שמח, למי עצוב. כל מה שיהיה במשך כל השנה, דנו עליו אז. ועשרת ימי תשובה, ימים של בקשות, תפילות, יום הכיפורים, איזה התעלות, מוצאי כיפור, כל אחד חושב את עצמו, מלאך השם צבאות, שואל למה לא אין לו כנפיים, למה אין לו זה, אבל הוא מרגיש את עצמו מלאך. יש אחדים גם לובשים לבנים, תטפים לבנים, יושבים, כן, מנהג ישראל אותו. אחר כך מתחיל הלחץ הזה של ארבעת המינים, הם חוסקים, אחרי סוכה, אתה נמצא בתוך הסוכה, סיום הנפלא והגדול ביותר, מתן תורה, זה שמחת תורה. אתה יושב שם, ברוך הבא, הופעה שלמה, באליהו, הופעה שלמה. אז, אתה מגיע אחר כך לשמחת תורה במעלה כזו גבוהה, איזה שמחתה של תורה. עכשיו אי אפשר פתאום, אדם קופץ מקומה 101, קופץ ישר לתאום. זה לא הולך כך. זה ישבור את הראש. לכן צריך לרדת בהדרגה. לכן באו רבותינו ואומרי, עושים איסור לחג. די, נו, אומר ראשי, באכילה ושתייה, שמחת אתמול, עשית סעודות, אבל די, תעשה גם עוד קצת. עוד קצת של שמחה, עוד קצת של זה, איסור לחג, המשכיות של החג, כדי שלאט לאט תגיע לקרקע המצוקה. זה נקרא כל העושה איסור לחג. יש טיפשים שחושבים שכל האיסור החג זה בשביל להשתתף עם אחינו בני הגולה שנמצאים שם ואצלם זה יום טוב, לכן אנחנו משתפים פעולה איתם יחד. אנחנו קוראים להקפות האלה, הקפות שניות, לשתף את עצמנו ביחד עם אלה שנמצאים עדיין בגלות ונמצאים שם. אנחנו צריכים להשתתף איתם, הם צריכים להשתתף איתנו. איזה שטות זו. אדם שנמצא שם, העם יושב בחוץ לארץ, זאת אומרת כמי שאין לו אלוה. כל המצוות כאן בארץ ישראל, אתה מביא לי שאני אשתתף איתם, אני צריך להתחבר איתם. איזה שטויות אלה, הם צריכים להתחבר איתנו, לא אנחנו צריכים להתחבר איתם. תעלו לארצנו הקדושה, מה פתאום שאנחנו צריכים בכלל להתייחס אליהם? זה לא נכון בכלל, זה לא נכון, הפוך, איסור לחג, קשר לאצלנו, קשר ליום טוב הזה. לא בבת אחת יורדים מגבוה גבוה לתאום תאום, זה לא הולך כך. צריך להיות בצורה כזו, יש בזה עוד עניין. שאהבתם מים בססון ממעייני הישועה. אתמול היה שמחת תורה. איזה שמחת תורה, איזה התעלות נפש, איזה דבר גדול של תורה ויראת שמיים. שמונת הימים האלה, שבעת הימים שהיו לפני זה, אתה לקחת, נהנית את הלולב, עשית את הכל, איזה מצוות, איזה הנהגה נפלאה. כמה זה היה בבית המקדש, כמעט כל ההנהגות של בית המקדש. אתה צריך לעשות המשכיות. כמי החול, תקבל מהם גם השפעה. תמשיך אותם, אל תוותר, תגיד, אני עכשיו ירדתי מן ההר לעם, זה לא ככה, זה רק משה רבנו מסוגל להיות מההר לעם, אנחנו צריכים לרדת ליד, עקב בצד גודן, ולכן, את היום הזה צריך להפוך אותו ליום של יום טוב, כן יום טוב, לא יום טוב, כן יום טוב, אומר ראשי, באכילה ובשתייה, ובמלבושים, גם מלבוש צריך להיות אותו פחות או יותר, לבוש לא של חג, אבל המשכיות, זה דבר נכון, זה הדבר החשוב ביותר. איסור חג באבותים עד קנות המזבח, זה מגיע כאילו הקרבת קורבנות והקרבת בבית המקדש, זה דבר חשוב ביותר, שאדם יש לו השפעה של כל החגים האלה, במשך כל השנה כולה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם, שכל השפע שקיבלנו מהחג הזה, השפיע עלינו משפע הזה, השפיע עלינו לכל השנה כולה. יהיה לנו חיים טובים, שמחה רבה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא חתם את כולנו לחיים ארוכים, בריאים ושלמים, חותם החיצון, חותם הפנימי, כל החותמות, הכל יהיה לטובה ולברכה, ששום לשמחה, ולא שמע שוד ולשוב ולחובותינו. בעזרת השם נשמע ונבשר בשורות טובות ושעוד לנחמות. רציתי רק להגיד כמה הלכות והלכות ארבעת המינים שנשארו. אני חושב שהרב שקדמני דיבר על זה. הוא דיבר על כל הדברים של ארבעת המינים. מה עושים איתם? לא? עכשיו אמרתי שהוא כן דיבר על משהו מיוחד, לא? על האתרוגים. טוב, ארבעת המינים, צריך לדעת, הסוכה ונויה וארבעת המינים, חל אליהם, אין אליהם קדושה, אבל השתמשנו מהם לקדושה. הסוכה, ישבנו בתוכה, קיימנו מצווה דאורייתא. הסוכה כולה הייתה, זה היה דומה לענני כבוד. הסוכה ונויה, זה אלי וענבהו, הכל, אין בהם קדושה. בתנו אמרו, זה תשמישי מצווה, תשמישי מצווה נזרקים. אפשר לזרוק אותם, אבל גם אותו דבר, זה הלולב וכל המינים. הם נקראים תשמישי מצווה, לא תשמישי קדושה. לא חל קדושה על הדבר הזה, אבל חל עליו מצווה. כשאדם עושה מצווה, משתמש בו למצווה, אפילו פי שאחר כך זה נהפך לחולין, אבל אסור לזלזל בו. אל תראה שהמצוות מזולזלים בעיניך. לכן מרן כותב בהלכות ציצית, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. מרן כותב בהלכות ציצית, ציצית שבלה, מותר לזרוק את זה, אבל נוהגים לעשות מזה דבר של קדושה. למשל, מהפתילים, עושים מהחוטים, עושים פתילות להדליק בהם נרות של שבת, מהבגד עושים בו דבר של קדוש, או שמים אותו בצד, אין חיוב לגנוז את זה, זה לא חייב גניזה. גניזה זה רק תשמישי קדושה. תשמישי מצווה נזרקים, אתה יכול לזרוק, אבל לא לדרוך עליהם, לא לבזות אותם, לא לעשות. מקודם, קיימת בזה מצווה דאורייתא, עכשיו אתה יושב מאבד את זה, זה לא דבר נכון. כאן אמרנו על כל תשמישי מצווה. תשמישי מצווה נקראים, כל אלה שעושים בהם מצווה ואין בהם קדושה. זה לא דומה לתפילין. תפילין זה עצמו קדושה. לכן תפילין כתוב עליו שם הוויה ברוך הוא. ולכן חל שם שמיים קדושה על התפילין, על המזוזות, ספר תורה שבלה קוברים אותו ביחד עם מצדיק. יש לנו דברים אחרים. גם את המזוזות, ואחד אומר שהם פסולים, או שנפגמו, או שאדם מחליף אותם, חייב גניזה. אבל אלה תשמישי קדושה. תפילין, כדומה, אבל לא כן, ציצית, וארבעת המינים וסוכה, זה נקרא תשמישי מצווה. תשמישי מצווה נזרקים. מה פירוש נזרקים? תראה לך לזרוק את זה על הרצפה. אבל, צריך להיזהר מדבר אחד, לא לבזות את זה. דיינו, מה שאני רואה עכשיו, כל אחד לוקח את כל השכח שלו, זורק את זה, ואנשים דורכים עליו, הולך, עושים שני דברים רעים. דבר אחד, מלכלכים את רשות הרבים, דבר שני, אנשים יכולים להתעכל בהם, וליפול ולהיות להם נזקים. ודבר חשוב ביותר, אתמול ישבת ברכת אשר כדי שם מצוותה וצוותה ונשב בסוכה. ישבת וקיימת מצווה דאורייתא, עכשיו אתה זורק את זה ככה שכולם יזרקו עליו ודרכו עליו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שני דברים. דבר ראשון, אל תזרוק. דבר שני, תכבד אותם. איך מכבדים אותם? אם אתה יכול להשאיר אותם לשנה הבאה, תשתמש בשנה הבאה, בצורה טובה. תקשור אותם, שים אותם במקום, ואם לא, תיקח אותם, מותר לזרוק אותם, מותר לשים אותם לא באשפה, אל תזרוק אותם לאשפה, שים אותם ליד, תעטוף אותם, תסוף אותם בצד, יבואו אלה הערבים, יקחו אותם, יעשו מה שהם רוצים. אבל אם יותר כדאי, אולי לשרוף אותם, לשרוף אותם זה אותו מצווה, אבל זה בעל הגן גדול לשרוף. לכן את כל השכח, לקחת אותו, לאסוף אותו למקום אחד, לדחוס אותו, ששם זה יהיה, ואחר כך שיעשו מה שרוצים. אבל כשאתה זורק אותם ברשות הרבים, ואנשים דורכים אליהם, מבזים את זה, זה לא יכול להיות דבר כזה. גם קישוטי סוכה, שמת את זה אתמול קישוט סוכה, היום אתה הולך זורק אותו, שאל לך, לא שווים, תעטוף אותם בניילון, שים אותם בצורה יפה, שים אותם אפילו בהשפעה, אבל בצורה מכובדת, אל תזרוק את זה בצורה בזויה. אותו דבר על אולב, אותו דבר על אולב, וארבעת המינים. רבי חיים פלאצ'י כותב, כך מביא ספר מועד לכל חיים, אומר שכדאי שהלולב וארבעת המינים להמשיך להשתמש בהם לדבר של קדושה למשך השנה. ומה הם? הוא אומר את הלולב תיקח, יש סגולה גדולה בלולב. הלולב זה שיעורי מצווה מעכבים את הפורענות. הלולה בירכת עליו אשר קדישה מצטה וצאה נועה נטילת לולם. לכן אומר, אם אדם רוצה להינצל מכל פגע רע, שלא ייכנס לבית, תיקח את הלולב, תשים אותו על מפתן הבית, למעלה, מעל הדלן, שים את הלולב. הלולב הזה, זה שיעורי מצווה. שיעורי מצווה מעכבים את הפורענות. ולא, אין שטן ואין פגע רע. דבר טוב לעשות את זה. אומרת, את ההדסים, תיקח אותם, תברך עליהם, על הבסמים, מוצאי שבת. בורא יצא בסמים וכדומה. תביד במצווה חדה, תביד במצווה אחית, את האתרוג, תיקח אותו. שימו לב, אני לא מדבר על שמיטה, אני מדבר כרגע על ההלכות שכל השנה, כל השנים כולם. תיקח את האתרוג, תעשה מזה מרקחת, ותאכל את זה, תברך עליו, בורא פרי העץ, תברך עליו, תהנה ממנו, אל תזרוק אותו. אנשים הולכים זורקים את האתרוגים, למה אתה זורק את האתרוגים? לא זורקים את האתרוגים, אתה רוצה לזרוק את האתרוגים רק לסכול אנשים רעים, כמו אותו אדם, אותו כהן, שניסח על גבי רגליו, ורגמו כל העם באתרוגיהם, ועליהם משהו אחר, אבל אם לא נכנסים בבית המגילה, זרקו עליו את האתרוגים, אבל, במציאות, יש קדושה באתרוגים, לא קדושה, אבל יש בזה מצווה, לכן תיקח את זה, לאן תאבד אותו, את הערבה, אומר שיש איזו סגולה גדולה, מה הסגולה? יש אנשים שהם ישנים הרבה, כמה שהם ישנים הרבה, חולמים גם הרבה, כמה שחולמים הרבה, חולמים גם חלומות לא טובים, ואז קשה לו לסבול את החולמות האלה, מבעטים אותו, כל מיני אנשים, כל מיני רוחות וכדומה. לכן, רוצה שיסתלק ממך הפחד הזה, תיקח את הערבה, תשים את זה למרשותיו של אותו אדם. ועל זה נאמר הפסוק, ושחבת בערבה שנתך, והערבה משון ערבה, תיקח את זה, וזה שיעורי מצווה מעכבים את הפורענות. טוב, כמה זמן אני אשים את זה? אחר כך שמגיע הפסח, כשאתה שורף את החמץ, תיקח את כל ארבעת המינים, תשרוף את זה שם בפנים. שאלה נשאלת, השנה, זו הייתה שנת השמיטה. האם יש קדושה בשאר הדברים בלולב, באתרוגים, בהדסים, בערבה? הערבה לא היה בשום קדושה. כי שהערבה, יש קדושה חלה רק על דבר של אכילה. ערבה בינתיים אף אחד לא אוכל ערבות. ולכן אין בזה קדושה של קדושת שביעית, מותר לאבד את זה ואין בזה איסור, של עיבוד פירות שביעית. בלולב יש בזה מחלוקת גדולה, יש רוצים לומר שיש בזה קדושה. כך משמעות הירושלמי, שבלולב יש קדושה בלולב. לכן, כתוב בירושלמי, צריך להיזהר לא לאבד אותו. יש עליו שביעית, יש עליו קדושת שביעית. האמת היא, שמסבירים את זה למה יש בקדושת שביעית, מפני שהיה רגילים להשתמש בלולב לטטות את הבית. כמה שרגילים לטטות את הבית בלולב, אז הלולב נהפך להיות תשמיש של דבר שאתה צריך אותו לצורך. אילנות שתשמישן לצורך וכדומה, חל אליו שם קדושה של שביעית. זה לדעתו של הירושלמי. אפילו זה לא עניין אכילה, אבל מכמה שרגילים להשתמש בו לתשמיש, יש בזה קדושה. אבל כל זה היה בזמנם שהיו רגילים להשתמש בלולבים לטטות בזה את הרחובות. זוכר שהיה אחרי מלחמת ששת הימים, פעם ראשונה שהלכנו לחברון, שם, היה שם אמוניות, הלכו לחברון, ראיתי שמטטים שם את הרחובות, המטטים הערבים, היה להם איזה קרש, קרש אחד, לוקחים קוצים וכל מיני עשבים יבשים, קושרים את זה ומטטים בזה את הרחובות. אז היו רגילים, זה עוד מתוחכמים, אבל לפני זה לוקחים לולבים, לוקחים את הלולב, מטטים בזה את הרחובות. אז במילא, מכיוון שהלולב היה רגול לשימוש, יש עליו קדושה. לא כולם מסכימים עם הירושלמי, אומרים, פשע דברי הגמרא שלנו, לא משמע כן. אבל איך שלא יהיה, גם למאן דאמר שאולי יש קדושה בלולבים, זה בזמנם שהיו רגילים להשתמש בלולב לשם טיטוי, היו מטטים את הרחובות, מטטים את הבית. היום אף אחד לא משתמש בלולב, אז זה כלום. אלה ילדים הקטנים עושים מזה קוצ'ך לך, עושים מזה, כדי לעשות מזה מעמד לארבעת המינים. אבל סתם ככה לולב לא ראוי לכלום. לכן ממילא אין קדושה בלולב, מותר לזרוק אותו ואין בזה קדושת שביעית. אבל מכיוון שעשתה בזה מצווה, תשים את זה בצורה יותר מכובדת. הדסים, הדסים, גם בזה יש מחלוקת גדולה, האם ההדסים יש בהם קדושת שביעית או לא. למה? ההדסים לוקחים אותם בשביל להריח. אתם לוקח את ההדסים, ואיך אליהם הוא רצה בסמים ולמוצאי שבת. ממילא, מכיוון שהדסים עשויים להריח, ממילא, מה לי, כל, נכון, שאין מעילה, כל מראה וריח אין מהם שום מעילה, אבל יש לך הנאה, וכמה שיש לך הנאה, חלה אליו קדושה. אחרי שרוצים לומר, שהדסים יש בהם קדושת שביעית, ואסור לאבד אותם ואסור לזרוק אותם, צריך לקנות אותם דווקא על ידי הבלעה. אבל רוב פוסקים חולקים על זה, אומרים דבר ראשון, כל מראה וריח, אין בהם שום מעילה. מלא אין בזה ענה, זה לא נקרא ענה. הנאה פשוטה כזו, זה לא נקרא ענה. דבר שני, את ההדסים שלוקחים אותם למצווה, לא לוקחים אותם שם ריח. מי משלם בשביל ההדסים? משלם 100 שקל על שלושה הדסים, או 70-80 שקל על שלושה הדסים. שלושה עלים, משלמים, איך אתה משלם דבר כזה? מרמים עליך. משהו רבותינו אמרו, אמרו את זה בדרך הלצה, רואים שבחג הולכים לולב, הטס, ערבה, הולכים מוצאים את זה. בזה מנענים לסמות עיניו של השטן. איך אתה מסמה עיניו של השטן? על ידי הלולב אתה מסמה את העיניו של השטן? אומר לך כן. בא השטן ואומר, תראה, עם ישראל עושים הרבה עבירות. תראה, עושים כאן עבירות, עושים כאן עבירות. ומלא עבירות. מה יש לך תשובה לזה? בא הסנגור, אומר, תשמע, עם ישראל זה עם פתי. כל דבר מאמין. כן, משגעים אותם. אומרים להם, תעשו עבירות, עושים. ראיה לכך, תראו, הולכים בסוכות. אומר להם, לקחת שלושה הדסים, ולולב, חתכת לולב עץ, כמה עולה לך לולב? אתה משלם עליהם כמה? 70 שקל שילמנו על הלולב. 40 שקל. הלולב הזה, גם 10 אגורות לא שווה. יתנו לך במשך השנה הלולב, זה שהביא לך, צריך לשלם לך כסף שמשאיר את זה אצלך בבית. מה אתה עושה בלולב הזה? ערבות. מה אנחנו עושים בערבות? אתה קונה לך שלושה ערבות, אומר לך 20 שקל. מה יש בשלוש הערבות האלה? יש בהם משהו? כן, ערבות. הדסים. מה אתה, יש מלא הדסים. הדסים שלושים, כל הדס 30 שקל. ואיך זה יכול להיות? זה שנת השמיטה. אל תעלית על כולנו, אתה הולך קונה אתרוג. האתרוג זה הפרי שלא אוכלים אותו בכלל. הפרי הזה זה לא פרי. מי אוכל אתרוגים? אתה במשך השנה, לך לכל הסופרים בעולם, לא תמצא שם אתרוג אחד. אה? כן, כל השנה? טוב, תימן זה מקום יחיד ומיוחד. טוב, חוץ מתימן אין כלום, אף אחד לא משתמש באתרוגים, אין להם לא אתרוגים, ולא אוכלים אתרוגים, ולא יודעים מה אתה רוצה מהם. בסדר, בסדר, אבל בתימן, תימן. שואל לך שאלה יפה, היה לך פירות אחרים? תפוזים היה לכם שם? אז אכן, אכלתם אתרוגים. אבל אצלנו יש לך, עד שאני אוכל אתרוג, אוכל תפוז, שתי תפוזים יותר טעים לי מאתרוג. האתרוג, לא שווה פה, חוץ מזה, מה שבוכים היום אתרוגים כאן, גם בתימן לא אכלו. הם אכלו את האתרוגים הגדולים האלה, שפסולים בוודאי על איבד כול העלמה. תמצא שם הרבה שקה קורות, תמצא שם הרבה בעיות. על אתרוג קטן יש בו בעי לגן, אתה מדבר על אתרוג גדול, אז הוא גם לא קשר למלא זה, אז היית אוכל אותו, אבל האתרוגים שלנו היום יש, שווה משהו, מי אוכל אותם? לא יודעים איך להתפטר מהם, אבל, אז לחאורה, למה יש בזה קדושת שביעית? יש טוענים שהפרי הזה, למרות שהוא לא פרי, אבל התורה קורא לזה פרי, קרתם לכם פרי הצדה, ולכן מכמה שהתורה החיבה אותו פרי, לכן הוא נקרא פרי, אבל, כבר שיש אנשים שלוקחים את האתרוג, מבשלים את זה, ועושים מזה כל מיני מעדנים, מלא זה נקרא עדיין פרי, לכן יש בו קדושת שביעית. למרות שהרבה פוסקים נוקטים, שמכיוון שכל האתרוג אינו אלא למצווה בעלמה, מצוות לאו ליהנות איתנו, ולכן אין בזה קדושה כלל בעיקר. כך שרוצים לומר, תקשי הנה, כמו אומר מפורש, הקונה אתרוג מהמארץ, זאת מבליה לא בדברים אחרים, זאת אומרת, שם בזמנם, האתרוג היו אוכלים אותו. קם שבור מלכה, לקח את האתרוגים, נתן לבת שאשתו הייתה בהיריון, ואכלה הרבה אתרוגים. כשנולד לבת, הבת הייתה נודף בין הריח טוב, עד כדי כך. למה? בגלל האתרוג שיש בו ריח, וכדומה. איזה אתרוגים? מי אוכל היום אתרוגים? אבל איך שלא יהיה, בפועל, כמו אומרת, שיש בהם קדושת שביעית. ולכן האתרוג הזה, יש בו קדושת שביעית. הדסים והערבות והלולב, אין בהם קדושת שביעית, אבל האתרוג יש בו קדושת שביעית. ולכן, אדם שקנה אתרוג ממרוקו, מה שמביא ממרוקו, אין בו קדושת שביעית, זה חוץ לארץ. אדם שקנה מאוצר יותר מחירה, אין בזה קדושת שביעית, ושהיתר מכירה זה שייך לגויים, כאילו מכרו את הכל לערבים, ומילא אין בזה קדושת שביעית. אנחנו פסקים כדעת, כדעת מרן, שאין לגוי קניין, יש קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי שביעית, לא כדעת המביט, רבי משה מיטרני, שסובר שהגוי, גם עם פירות של הגוי, יש בהם קדושת שביעית. אנחנו פוסקים, כך נהגו מדורי דורות, כדעת מרן רבי יוסף קארו, כפי שכתב את זה בספר מאבקת אוכל, שאין אין, אין, אין קדושת שביעית בפירות שנקחים מן הגוי. לכן, אלה שקנו את רוגים של אוצר, של היתר מכירה, אין בהם קדושה. תיקח את זה, תעשה מה שאתה רוצה בזה, אבל לא לזלזל בזה, ושסוף סוף עשית בזה מצווה. אבל לא כן, אלה שקנו את רוגים, או מפקר, שיפקרו את זה ויש קדושת שביעית, או מאוצר בדין שיש בו קדושת שביעית, מה יעשה איתם? יש שלוש אפשרויות לעשות איתם. אפשרות אחת, לקחת את זה, לבשל אותו. לקחת, להוריד, לעשות מנו ריבה, לעשות מנושה דברים, פישלת את זה, ואז לאכול את זה. התורה התירה, תגיד איך אתה מבשל פירות שרואים לאכילה כמות שהם, הפירות האלה לא רואים לאכילה, כמו תפוחי אדמה, אתה מבשל אותם, אין בהם, אתה לא יכול לאכול אותם של חיים, לכן גם האתרוג שלנו, אי אפשר לאכול אותו, לכן אם אתה מבשל את זה, מבחל הבורא פרה העץ, לא צריך בערך שחיינו, כמו שברך תקווה בשעת הראייה, אבל אתה אוכל ומברך על הבורא פרה העץ, תאכל את הכל, אל תשאיר אפילו משהו. זמן הביאור, דהיינו לבער את האתרוגים מן העולם, זה שנת הביאור של האתרוג, זה ט"ו בשבט. לכן הזמן הוא קצר, צריך לאכול את זה עד ט"ו בשבט, לפני ט"ו בשבט, שכל האתרוגים האלה יגמרו עד אחרי ט"ו בשבט, עד לפני ט"ו בשבט. הוא נותר משנה לשנה, אבל מתי שהוא מגיע לכדי גידולו האמיתי, זה מספיק עד ט"ו בשבט. לכן, אלה שנטעו את האילנות, ויש להם כבר אתרוג שראוי לאכילה, שראוי או להשתמשות לפני ראש השנה, דיינו בשנת השמיטה, עד שמגיע לט"ו בשבט, זה פרי שכבר ראוי לאכילה, וכותפים אותו מהאילן. ממילא זה זמן הביאור. לכן, זמן הביאור של, הוא נשאר באילן, אבל הביאור הכוונה היא מתי שכמעט רוב הפירות האלה כבר יורדים מהאילנות. מה זה? חכה. מה זה הביאור? כל פירות שהגיע הזמן העונה שלהם והסתיים, כבר לא נמצאים אל האילנות וכבר אנשים כתפו את כל הפירות, זה כל פרי יש לו את הזמן שלו. הפירות האלה לאחר הזמן הזה אסור לאכול אותם. למה? בתורה נאמר, והייתה שבת ארצכם לאוכלה, לאכל למטרה ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכולה, לאוכלה ולא לאיבוד, לאוכלה ולא למכירה. אבל מתי שהייתה בהמת הארץ, מתי שיש לה בהמה באדמה, בארץ, אז מותר לך לאכול. מתי שהבהמות כבר אין להם מה לאכול, כגון שכל הפירות האלה או נשרו או נתקטפו אותם או לא נמצאים באילן, לכן כל פרי יש לו את הזמן שלו, קלה מן הבית, אסור לך להשאיר אצלך בבית. נחלקו בזה הראשונים. האם אחרי זמן הביאור מותר לאכול את זה או אסור לאכול את זה? אחר הביאור אסור לאכול, אבל יש דרך שאפשר לאכול, אבל הרמב"ן סובר שלאחר הביאור אסור לאכול את הפירות האלה בכל צורה שלא תהיה. אבל הרמב"ם ושאר כל הראשונים חולקים על הרמב"ן בדבר הזה וסוברים שמתי אסור לך, מה שכתוב בתורה, קלה מן הבית, אסור לך שישאר אצלך בבית. אבל אם אתה מוציא אותו מהבית, כגון שאתה מוציא אותו לחוץ, מפקיר אותו בחזרה מה שהשארת אצלך, מותר לך אחר כך, לאחר זמן הביאור, לזכות בזה. לכן זה נקרא הביאור. כשאדם הגיע לזמן הביאור, למשל יין, אלה שעושים יין, לשתות בזה יין, זמן הביאור של היין זה עד ערב פסח, כך כתוב בירושלמי. עד ערב פסח, שנת תשפ"ג, זה זמן הביאור. עכשיו, אדם שעשה יין מפירות שביעית, עכשיו, השאיר אצלו הרבה בקבוקים, שמגיע ערב פסח, צריך להפקיר את זה. נגיד להם, זה הפקר לכולם, אין לי בעלות על הדבר. ומה יעשה? לאחר שהפקרת, זוכה בזה מחדש. אפשר לשקוט בזה. אבל אם אתה לא הפקרת את זה, והגיע זמן הביאור ולא הפקרת את זה, אסור לשתות את היין הזה. זה נקרא עבר זמן הביאור, ואתה לא הפקרת את זה, והיה ברשותו של אדם, אסור לו לשתות מהיין הזה יותר. לכן, זה זמן הבאור של פירות. על היין היה בעיות רציניות. אנשים בערב פסח היו צריכים להוציא את זה החוצה ולהפקיר את זה. האחד היה לו הרבה ינות. האמת לא צריך להוציא את זה החוצה. אלא גם אם אדם בא לפני שלושה ואומר להם, אני מפקיר את כל הינות שיש לי בתוך הבית, ואני מי שרוצה לבוא ויקח אותם, זה גם מספיק, מעיקר הדין. היה אדם אחד שהיה לו הרבה ינות. היה לו הרבה ינות. קנה ינות של אוצר בדין וכדומה. לא ידע בשביל מה משאירים את זה. לשנה שעברה הביאו לי יין, מישהו קנה מהחנות יין של אוצר בדין. שנה שעברה, אתם מבינים מה פה שנה שעברה? שש שנים עברו מזמן השמיטה שעברה, ושקנה מהחנות יין אוצר בדין. מי הפקיר את זה? מתי הפקיר? הוא קנה את זה עכשיו. לא מבין מה אתה מדבר. יין שמוכרים את זה בשוק, מי הפקיר? איזה בעלים? מה הפקיר זה? גמרנו. הגיע הזמן הביאו, עשו לשתות את זה, דבר ראשון. גם שעבר הזמן הביאו. מי בעל החנות? בעל החנות זה גוי. בעל החנות. מוכרים את זה בכל מקום. מה בעל החנות? בעל החנות, אתה יודע מה הוא מדבר? הפקיר? אז למה עכשיו, למה הוא כל היום לא מקש ממני כסף? אני לא מבין מה אתה אומר. זה שתי הלכות נפרדים. אני לא מבין מה אתה אומר. לא שמעת עכשיו מה שאמרתי? להסתחר בפירות שביעית אסור. שמגיע הזמן הביאו, גם אם אתה קנית את הפירות האלה, גם לא קנית, קיבלת אותם, שמגיע הזמן הביאו צריך להפקיר את זה. בסדר, אבל הוא לא הפקיר ולא זכה. הוא לא הפקיר. אולי, אולי. סתם אדם, אתה יודע מה זה, בחנות שלו הפקיר משהו? אתה נמצא בית הכנס תייסדים שמלמדים אותך הלכות. אתה חושב שאתה נמצא בגן עדן וכולם נמצאים בגן עדן איתך. לא כולם נמצאים באותו מקום שיודעים בדיוק מה זה הפקר ומה זה בית אבות וכל מה שעכשיו סיפרת. גם כאן לא כולם מבינו מה אתה מסביר להם עכשיו בית אבות. טוב, אני אסביר את זה יותר. כשמגיע הזמן הביאור צריך לסלק את זה מהבית ולהפקיר את זה, ואחרי שהפקיר את זה מותר לו לזכות בזה. לכן, מצד הדין צריך להוציא את זה מהבית. אבל גם אם אדם לא הוציא את זה מהבית, אם הפקיר אותו, בא לפני שלושה ואמר שהוא מפקיר, הרי זה הפקר. גם אם זה נמצא ואומר מפקיר את זה לידיע, ואחרי הזמן ההפקר, מותר לו לזכות בזה. אבל מי יודע את ההלכות האלה? רק מי שלומד הלכות. עכשיו, זה היה אדם אחד, שהיה לו יין של שביעית, והגיע זמן הביאור, דיין ערב פסח. אבל היה לו כמה ארגזים בחוץ, בתוך המחסן. עכשיו, יוציא את כל הארגזים בחוץ, ערב פסח, יש לו זמן של הדברים האלה, מה עשה? הלך לפני שלושה ואמר להם, אני אפקיר את כל המחסן עם כל התכולה שבה. את כל הפירות, את כל זה, ומפקיר גם את המחסן. היה אחד, שמע את הדבר הזה, רץ מיד למחסן שלו, ירים, הוציא את הדלת, עקר אותה. אמר לו, הבית הזה שייך לי. למה? מפני שאם זה היה הפקר, קרקע קונים אותה, פרץ גדר ונעל, קנה. אז זה פריצה, פרץ את הדלת, עקר את הדלת, אם אדם למשל גר, גר שמת, כל נכסיו הפקר. אפילו יש לו בנים, גם הבנים נכסי גר, הרי הם מופקרים. לכן, מה עושים? אדם למשל גר שמת, מי שרוצה לזכות בין נכסים שלו, ילך יעקור את הדלת. אז שם והגמרא שהיה איסור גיורה, היה חכם אחד, קוראו לו איסור גיורה, לא חכם, היה קוראים לו איסור גיורה, שמת, בא רב פפה, הלך לקחת את הדלת של הבית שלו, זכה בבית. אז עכשיו אותו אדם גם, אמר, אתה הפקרת, הקר את זה ולקחת, ואמר, זה הבית שלי. האם זה באמת תופס או לא? אין לך אורה כן, אבל זה בא לגן גדול. טוב, אז עכשיו, שמגיע הזמן הביאור, צריך לבאר את זה. אבל בשביל מה תשאיר את זה? הגיע הזמן הביאור, מספיק שאתה תפקיר. אחרי תוכל לזכות את זה מחדש. אם אתה לא רוצה, תפקיר. יש מחלוקת, האם אחרי הזמן הביאור, מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. למעשה, אם יפקיר את זה, מותר לאכול. לכן, כמה שזמן של הביאור, של האתרוג, זה ט"ו בשבט, לכן תגמור את זה לפני ט"ו בשבט. אם הגיע ולא גמרת את הכל, תיקח את זה, שים את זה בבית הכנסת, תגיד, זה הפקר שכל אחד יוכל את זה לעצמו עם קדושת שביעית. אז כפי שאמרתי, יש בזה קדושת שביעית באתרוג, ולכן, דבר ראשון, איך אנחנו גומרים ממנו? אתה יכול לבשל את זה. אפשרות שנייה, אסור לאבד פירות שביעית. זה לאבד שזה עושה בידיים. אם אני לא מאבד את הפירות שביעית, אלא מניח אותם והם נרכבים מעליהם. אני לוקח את האתרוג, שם אותו בגג. בגג יבש, יתייבש לבד, יתקלקל לבד. גם האתרוג לא מתקלקל, לא נרקם. אבל מה הוא מצטמק? הוא מצטמק ולא ראוי לאכילה. אז ברגע שהוא יצטמק לגמרי, נגמר, כבר לא ראוי לכלום. אז תשאיר את זה. אף אחד לא אמר לך שאתה חייב לאכול. נכון שיש מצווה לאכול פירות שביעית, אבל אסור לאבד אותם, אבל זה לא מאבד. הם נאבדים מעליהם. נאבדים מעליהם, אין עליי חיוב. שיוכלו את זה הציפורים, יוכלו את זה מישהו אחר. זה שתי אפשרויות. ויש אפשרות שלישית, שזה לא חל כל כך על פירות שביעית ממש, שיקח אותם וימכור אותם לגוי. גם זה אסור, לתת את זה לגוי וכדומה. אבל אם בדיעבד. אבל לא, זה שתי הדברים שאמרתי, זה הדרך הנכונה. לכן, כל אלה שיש להם אתרוגים, לבשל אותם, לאכול אותם, הועיל להתאבד במצווה חדת, והיא מצווה חיתה. מה זה? נו. מה זה יגרד? יש שאלה בפני עצמה, אם אתה לברך הזה נותן רח טוב בפירות. זה לאוכלה ולא לאיבוד. מה אתה מאבד את זה? לכן אמרו, מה הדין באתרוגים שלקחנו ומשמשנו בהם לנקל מזה מצווה. לך הורה, שאתה לקחת את האתרוג, אתה לאט לאט משמשת והרסת אותו. אבל זה מותר. למה מותר? זה משמוש של השתמשות בדבר שנעשה לצורך הדבר. לא הרסת את האתרוג, האתרוג לא התקלקל, לא פגמת אותו, לא פסלת אותו וכדומה. יש סגולה גדולה, אישה מעוברת. שהיא בחודשי האחרונים, או בימים האחרונים, ורוצה ללדת ברווח. סגולה גדולה, שתיקח את האתרוג ביום שמיני עצרת, ושומרים גם לפני זה, אבל לפני זה זה קצת בעיה. שביעי של החג, זה עדיין קדושת שיש בו עליו, הוא קצה למצוותו. אבל שיעבור, דהיינו בשמחת תורה, תיקח את האתרוג, ותנגוס את הפיתם, תנגוס אותו ככה, תחתוך אותו, ותגיד, אמא אמנו, חסרה אמנו, חווה אמנו, היא לא אכלה להתאפק, תאכל מעץ הדעת, למען דאמר עץ הדעת, אתרוג היה, אכלה מעץ הדעת, ולכן הרבה הרבה צפונך ועירונך, בעצב תדעי בני, ואני שבעה ימים ראיתי את האתרוג והתאביתי אליו, ולא נגעתי בו, עכשיו שכבר מותר לי, אני אוכל את אותו מראה שאני נוגס אותו להוכיח, שהייתי מתאפק את כל הזמן, שהסתלק מן הכל הכאב, זו סגולה גדולה, שלא יהיה כאב לאישה, כל כך כאב של צירים וכדומה, ותלד ברווח ולא בצער. השאלה אני שואלת, מה הדין פירות שביעית? לקחת את האתרוג הזה, מותר לעשות כן, או אסור לעשות כן? לכאורה, זה מאבד פירות שביעית, היא לא אוכלת את זה, היא מאבדת את זה בידיים, ונוגסת כדי לאבד את זה. לא יודע אם צריך לנגוס עד כדי כך, להוציא אותו מראוי לאחי, לחתוך את זה ממנו. אבל גם אם נאמר שכן, יקחו את זה גם כן, יעשו את זה בריבה. תיקח גם את החתיכה הזו שחתך, תשים את זה, תעשה מזה ריבה שלא הולך לאיבוד. זה לא נקרא את המאבד, מה לי בסכין, מה לי בפה. מה? אם אדם לא מסוגל לקחת מהפה של אשתו, ולקחת דבר שהיא שמה את זה בפה, אני מצטער מאוד לומר לאדם הזה. לאשתו, מה אמרת לך שמישהו אחר? ישתפו את זה היטב היטב, ובשלו את זה ואוכלו את זה. לא יאבד את זה. ייקח את זה, את כל הפירות, יעשה מזה ריבה, דבר חשוב, הועיל ויתאבידו מצווה חדה, תאבידו מצווה אחריתה, תברך עליו כל הזמן, בורא פרי העץ, יש טענה אם מברכים עליו בורא פרי העץ, מברכים עליו בורא פרי העץ, אם אדם אוכל את זה, כמה שזה דרך בישול, וזה דרכו בכך, לא אוכלים אותו כמו שהוא, מברכים עליו בורא פרי העץ, תאכל ותורך עליו, למה לא? דבר חשוב. מה אם? בכל זאת. אי רצון, שהרי עלינו הקדוש ברוך הוא, את כל הקדושה שהייתה למשך שמונת ימי החג, כולל שמחת תורה, יערי עלינו למשך כל השנה כולה. השפע הזה שהושפע עלינו למשך השמונה ימים האלה, ולא רק השמונה ימים, כל הימים הנוראים האלה שעברו עלינו, שעלינו השפעה גדולה לכל השנה כולה. שתחזן עינינו בחיי גוונה, תחזן עינינו שאוכל לציון ברחמים, שהקדוש ברוך הוא יערי עלינו קדושה, וגם יערי עלינו תוארה, ונזכה בעזרת השם למניין בית מקדשנו תפארתנו, עשינו ככל אשר ציווית.